מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
536 מיליון אנשים ברחבי העולם מנויים לשירותי VOD. אל המספר המטורף הזה הגיעה חברת מחקר אמריקאית שצופה שהמספר הזה יחצה את ה-600 מיליון עד סוף 2020. אמנם לא מדובר במספרים אליהם התרגלנו מהרשתות החברתיות, כמו פייסבוק עם היותר מהשני מיליארד יוזרים שלה, אבל עדיין חשוב לזכור דבר אחד, כמעט כל אחד מ-536 מיליון האנשים האלה משלם כסף תמורת המנוי שלו. ועל זה ועוד על מהפכת המדיה שנדמה שהיא צוברת תאוצה, אנחנו נדבר בפרק ה-53 של מנועי הכסף, ובפרק הזה, אני שי סלינס, ובפרק הזה מצטרפת אלינו אילנית שרף, מנהלת מחלקת המחקר של פסגות ניירות ערך, שלום.
היי.
ואורי גרינפלד, כרגיל, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
שלום.
שלום, שלום. אנחנו, למה אנחנו בעצם מדברים? השבוע חברת דיסני הודיעה רשמית שהיא משיקה את הפעילות החדשה שלה בעצם להתחרות בנטפליקס, אם זה תחרות או לא, עוד נדבר בהמשך, היא משיקה את דיסני פלוס, שזה בעצם שירות VOD ב$7 לחודש, זה יתחיל עוד מעט, עוד לא בישראל, עוד לא, עוד מעט, בטח אילנית תספר לנו על זה. זה מצטרף גם לשירותי הסטרימינג של אפל, שהודיעו לא מזמן שבקרוב ישיקו, ושל AT&T, וכמובן של אמזון והולו, שכרגע יש. אז אילנית, איפה אנחנו בעצם עומדים עם הסוג של מהפכה הזאת? באמת זו מהפכה?
כן, כי אנחנו משנים את הרגלי הצפייה שלנו, וצריכת התוכן שלנו משתנה תוך כדי זה שאנחנו מדברים. אגב, המספרים הם קצת יותר גמישים ותלוי איך סופרים, אבל יש נתונים מחקריים שמראים שהמספרים הם הרבה יותר גבוהים, ושוב, זה תלוי כיצד בעצם סופרים את מספר המשתמשים בכל העולם. כרגע, לפי הנתונים שאנחנו מחזיקים, ב-2018 כבר הגענו למיליארד משתמשים, באמת על כל הפלנטה, לא רק באזורים, לא רק באזורים מרכזיים כמו ארצות הברית ואירופה. אני מניחה שבאמת האמת נמצאת איפשהו באמצע, אפשר להוריד משתמשים כמובן שנרשמו פעם אחת ולא צורכים את השירותים יותר, אפשר להוריד כמובן משתמשים או שרשומים כפול, אבל בסך הכל אנחנו מדברים באמת על מאות מיליונים, שזה בעצם מהווה כבין רבע ל-30% ממשקי הבית בכל העולם. אז כן, אז אנחנו מדברים על מהפכה. שירותי הסטרימינג החלו איפשהו הרחק לפני 12 שנים בערך, אבל את התאוצה ואת המהירות של ההתחברות של המשתמשים בכל העולם, ולא רק בארצות הברית, אנחנו באמת רואים בעיקר בשנים האחרונות, וזה ילך ויגדל בשנים הבאות.
אני חושב שהמספרים אפילו עוד יותר מרשימים, כי כשאנחנו מדברים על פייסבוק, צריך לזכור שיש לה המון משתמשים עסקיים, מה שלא קורה בחברות סטרימינג, וצריך לזכור שכל הפייסבוקים למיניהם הם חינמים, מקומות שבעצם מרוויחים מהפרסומות, החברות האלה מרוויחות מהתוכן, אתה בעצם קונה באמת משהו, המספרים האלה מאוד מאוד מרשימים, וזה חד משמעית מלמד על מהפכה. התפיסה היום של איך אנחנו צורכים תרבות, פעם אנחנו מדברים על תרבות כמובן טלוויזיונית, סרטים, השתנתה לגמרי. וזה רק צפוי לדעתי אפילו להמשיך באיזושהי אבולוציה של שינויים, זו רק התחלה.
מבחינת המשתמש, אנחנו, נגיד, היינו רגילים עד עכשיו לשלם חבילת בסיס כלשהי, או לא בסיס, אבל לחברה אחת, והם היו מספקים לנו את הצרכים. עכשיו, ברגע שנטפליקס נכנסו ואמזון נכנסו, אנחנו כבר, ועכשיו גם דיסני נכנסים. אז אני שואל, מבחינת המחיר, זה כבר לא מה שהיה פעם, אנחנו לא יכולים להסתפק ב$13 לחודש, נגיד, רק לנטפליקס, כי אנחנו רוצים גם את התכנים של דיסני, כי אנחנו רוצים גם תוכן לילדים, אז זה עוד $7. ונמשיך, אנחנו רוצים גם ספורט לראות. הספורט גם עולה כסף, אולי אפילו עוד איזה 40-50 דולר בחודש. בסופו של דבר אנחנו מגיעים כמעט, אולי אני טועה, אבל כנראה לאותו מחיר שהיינו רגילים לשלם פעם לחבילה אחת, פשוט יש לנו תחושה טובה יותר.
יש לנו את התוכן שאנחנו רוצים, בניגוד לזה שהיית משלם סכום מסוים לחבילה מאוד מאוד רחבה, שחלק גדול ממנה לא היית צורך בכל מקרה. פה אתה באמת צורך גם אם שילמת את אותו הסכום, בדיוק את מה שאתה רוצה. תראה, אני מניסיוני האישי, אני צופה בנטפליקס לא מעט, ועדיין אני מחזיק מנוי לאחת מחברות הישראליות, בדיוק מהסיבה שציינת, בשביל הספורט בעיקר, ובשביל הילדים. באיזשהו שלב, בגלל שאנשים ישלמו גם לנטפליקס, בסדרות שהם רוצים לראות שם, להולו או לדיסני בסדרות אחרות, ירצו לראות ספורט, אפילו ספורט מסוים, יש כאלה שרוצים לראות רק כדורגל, ויש כאלה שמעניין אותם רק כדורגל ספרדי, יצטרכו לסגור את החבילות האלו, שיש היום חבילות מאוד רחבות, אני חושב לאזורים הרבה יותר ספציפיים, אולי אפילו לפייפרוויו, לשלם פר משחק, פר סדרה, פר סרט, אפילו פרק של סדרה, וזה ייתן לך בעצם, אני חושב, את החופש לבחור כמה שאתה רוצה, ומצד שני מצריך כאילו, נקרא לזה יותר עבודה מצד הצרכן, ולכן זה תהליך שייקח זמן. יש עדיין המון, אני מניח, אנשים שלא אוהבים לראות בנטפליקס, כי הם אוהבים לזפזפ, אוהבים איזשהו שידור ליניארי שפשוט רץ, זה תהליך שקורה, אבל היתרונות, אני חושב, הם מאוד ברורים. בסוף כשאתה משלם, אתה רוצה לקבל תמורת מה שאתה משלם, בדיוק את הדברים שמתאימים לך.
השבוע שמעתי את מנכ״ל HBO מדבר, לא זוכר באיזשהו פודקאסט הוא דיבר, והוא אמר, הוא דבר ראשון אמר שהוא לא צופה איזושהי תחרות לנטפליקס מצד דיסני, אבל הוא אמר גם דבר מעניין, הוא אמר שפעם, אם למשל הייתה סדרה כמו משחקי הכס, היית יכול למכור פרסומות. ככל שהסדרה יותר טובה, היה לך ברייק של פרסומות, היית מוכר למספר מפרסמים. היום אתה לא יכול לעשות את זה. הוא אומר, זה נורא בעייתי, אמנם החברה עצמה שמפיקה את זה, HBO או ABC או מי שזה לא יהיה, מרוויחה כסף, אבל היא לא יכולה לעבוד בשיתוף פעולה עם המפרסמים, וזו בעיה נורא נורא קשה.
קודם כל, אני רוצה כן להגיב רגע על מה שאמרתם לפני כן. תקחו בחשבון שאנחנו נמצאים בתקופת מעבר, וטעמי הצרכן רק משתנים כרגע. זאת אומרת שהיום יש הרבה צרכנים שהם כמו אורי, ולא רק בארץ, בכל העולם. זאת אומרת שהם גם מחזיקים עדיין את חברת המולטיקאסט ששידרה עד כה, הוט, יס וכו', וגם מתחילים לאט לאט להתחבר לנטפליקס, HBO ולפלטפורמות אחרות. אז היום משלמים כנראה יותר יקר, אבל בהיבט של המחיר, גם החברות האלה מורידות כל הזמן את המחיר, כי אין להם ברירה, הן נחשפות לתחרות, וגם בסופו של דבר, כמו שאורי אמר, אתה תצרוך בדיוק את מה שאתה רצית, ואתה תשלם בהתאם למה שאתה צורך, ולא עבור איזשהו שירות שאתה לא יודע לקמת אותו. אז ה-value for money פה יהיה הרבה יותר ברור, ויתרה מזו, החיסכון בזמן, המיקוד של החברות האלה, היכולת שלהם לתת לך בדיוק מה שאתה רוצה, ולכוון את התוכן אליך, יוצר בעצם הרבה פעמים בשביל הצרכן חיסכון בזמן, וחיסכון בזמן בדור שאנחנו חיים ובדורות הבאים, הוא רק הופך להיות מצרך יותר יקר, ולכן החיסכון של הזמן הוא לא פחות חשוב מחיסכון של כסף. אז זה רק לגבי ההיבט הזה. לגבי ההיבט של המודל העסקי, המודלים העסקיים משתנים. הם משתנים כל הזמן, ואנחנו רואים את זה תוך כדי הליכה. החברות האלה מתאימות את עצמם ואת המודל העסקי שלהם לשינוי התחרותי בשוק, ולמה שקורה סביבם, וגם לשינוי בטעמי הצרכן. זאת אומרת, שיכול להיות סביבה בעוד כמה שנים, שהיא שונה לחלוטין מהסביבה היום, שתגרום להם לשנות את המודל העסקי ואת הדרך שבעצם בה הם מרוויחים. החברות האלה בסופו של דבר צריכות להרוויח כסף. לשם זה הן התכנסו, לא לשם שום דבר אחר. הן נמצאות בתקופה כרגע של התהוות, של הבנה, של הרבה פעמים גם ניסיון ותהייה. אני חושבת שאת התקופה שהניסיון ותהייה כבר עברנו, אבל איך שאנחנו צורכים היום, זה משהו שהוא מקבל גוונים שונים. הדרך שהם רואים את הצרכנים, הדרך שהם מבינים איך בעצם למכור לנו ובאיזה צורות. אני מניחה שגם בעתיד הקרוב הם יתקשו לחבר בין הדברים, זאת אומרת, בין מכירת תוכן לצד הכנסות מפרסומות, אבל כרגע הם באמת מתמקדות בניסיון שלהם למכור לך תוכן כמה שיותר איכותי, תמורת תשלום מסוים, וזה משהו שישתנה בעתיד.
אני אגיד לך, סליחה, אני לא מודאג מזה שנטפליקס לא תרוויח, או שדיסני לא תרוויח, הם ימצאו כבר את הדרך. אני מודאג מהמפיקים, שאולי לא יהיה כדאי להם להפיק איזושהי סדרה חדשה.
הסיכון יהיה גדול מדי.
כן, הם יגידו, וואי, ואם לא יקנו ממני את זה, מה אני אעשה? אני לא יכול למכור את זה סתם, תמורת פרסום.
אתה צודק ב-100%, אבל שוב פעם, בסוף יגיעו לאיזון, אוקיי? תזכרו שאנחנו נמצאים בשווקים שמודלים כלכליים מאוד עתיקי יומין עדיין פועלים. זאת אומרת, ימצאו את הדרך בסופו של דבר לתגמל גם את המפיקים, וגם שוב פעם, יכול להיות שהמפיקים יצטרכו באמת להיות יותר ממוקדים, ולעשות בעצם מחקר טוב יותר לגבי מה הצרכנים אוהבים, כדי לפגוע יותר טוב בתוכן.
אני אשאל כאן, אני פשוט הדיוט. היום נטפליקס לא מוכרים בכלל את המידע שיש להם עליי? הם לא משתמשים בזה לצרכי פרסום? זאת אומרת, אם אני ראיתי, אם אני יושב ורואה סדרה, יש שם את השף סטייבול, סדרה לשפים בכל העולם, הם לא מעוטטים לחברות שמוכרות כלים, סכיני שפים וכאלה דברים, שאני מאוד אוהב את זה? זה משהו שחייב לקרות לדעתי.
יכול להיות, יכול להיות, אבל אתה מדבר איתי על פרסום עקיף, זאת אומרת...
בוודאי, אבל זה מידע, מידע שווה כסף. בסוף, גם פייסבוק, בסוף, מה שיש לחברות האלו זה מאגרי מידע אדירים, שעם ניתוח נכון, והניתוח כל הזמן, יכולות הניתוח הולכות ומשתכללות, עם המשין לרנינג ו-AI, היכולת לקשר בין הסדרות שאתה צופה לבין הצריכה שלך, הולכת ונהיה קלה יותר, ובסוף יעשו את ההקשרים האלו, וידעו מה לפרסם לי.
עושים את זה, עשו את זה גם בעבר. מרלברו, סתם לדוגמה, אוקיי? תמיד הצליחו לפרסם את עצמה בצורה הטובה ביותר, דרך סרטים של המערב הפרוע. אני לא יודעת אם אתם מכירים את המחקרים האלו, אבל ככה בעצם הם דחפו את המוצר שלהם.
מרלברו וחוות סוסים.
אוקיי, וקוקה קולה למשל, זו אחת הדרכים הכי חזקות לאורך ההיסטוריה, שדרך בעצם שימוש בברנד שלהם בסרטים ובסדרות, ככה בעצם הם השתמשו במובילי דעה, אל תשכחו אבל היום שמובילי הדעה הם גם משתנים, והיום מובילי דעה הרבה פעמים יוטיוברים ופחות שחקנים. זאת אומרת, כל העולם הזה של מדיה ושל... אנשים שהם מובילי דעה, זה עולם שהוא משתנה, ובגלל זה אני תמיד אומרת, המודל העסקי כל הזמן משתנה, והיום, כמו תמיד, משתמשים בעולמות עדיין, זאת אומרת, משתמשים במודלים עסקיים של העולם הישן, תוך שילוב מודלים עסקיים של העולם החדש, וזה כל הזמן, זה כמו DNA שמשנה כל הזמן את הצורה שלו.
בואו נדבר קצת על הארץ. דיברנו עכשיו בגדול על נטפליקס ודיסני ונכנסים. מה קורה בארץ? לפחות, לא דיברנו על התחום של הספורט, אבל התחום של הספורט בארצות הברית ובאירופה הוא הרבה יותר מפותח מפה. אורי דיבר קודם שאנחנו נבחר איזשהו תחום מסוים ונקנה את השידורים. פה אנחנו רחוקים מזה.
נכון.
אנחנו לא יכולים לקנות שידורים של ESPN או של Sky או של שום דבר אחר. יש תחושה כאילו חברות הכבלים והלוויין פה חזקות מאוד ושולטות עדיין בשוק ולא נותנות למתחרים חדשים.
קודם כל, צריך לקחת בחשבון שלמשל נטפליקס נכנסה לישראל ממש לא מזמן, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד חדש. אז גם הרצון של החברות הבינלאומיות להיכנס לשוק הישראלי, והן אומרות בו באמת איזשהו ערך ופוטנציאל להיכנס. אל תשכח שלמשל כשנטפליקס נכנסת לישראל או לכל מדינה אחרת עם הסדרות שלה, אז לרוב צריך תרגום. וזה עולה כסף, זאת אומרת, הם בוחנים כל פעם אזור חדש אחר, ומחליטים לאיזה אזורים בעולם הם רוצים להיכנס. אגב, נטפליקס, רק שתדעו, שהיום, 12 שנים אחרי שהם התחילו את הפעילות שלהם, שעד לפני 6 או 7 שנים, מרבית הלקוחות שלהם היו אמריקאים, היום כבר מצבת המנויים שלהם מתחלקת בערך חצי-חצי, זאת אומרת, 50% הם בינלאומיים ו-50% מארצות הברית. אז קודם כל, הכניסה של החברות האלה היא לוקחת זמן. ישראל היא מדינה קטנה, הפוטנציאל הכלכלי, העסקי, הוא בסימן שאלה, ותמיד יש בחינה. עכשיו, נטפליקס נכנסה לישראל גם באופן ישיר וגם באמצעות שיתוף פעולה שהיא עשתה עם חברת פרטנר, והצרכן הישראלי באמת התחיל להבין שיש אלטרנטיבה, אבל זה לא ממש אלטרנטיבה, מבחינתו זה מוצר משלים כרגע, אוקיי? זאת אומרת שעדיין חברות הכבלים והלוויין, כמו שטענת, הן שולטות בשוק, ואנחנו עדיין צורכים יותר תוכן בצורה שהיינו מורגלים אליה עד היום, בעולם הישן. הילדים שלנו, עם זאת, לאט לאט, מלמדים אותנו לצרוך תוכן באופן שונה. זאת אומרת, אני למשל יכולה להעיד על הילדים שלי שהם בני 11, שהם בכלל כמעט לא צופים בטלוויזיה. הם מסתובבים בבית עם אייפד.
אני חשבתי שאת אומרת שהם קוראים ספרים.
זה עוד יותר רחוק. כן, הם קוראים ספרים, אבל זה תחת איומים. מעבר לזה, הם צורכים תוכן בעיקר באמצעות הסמארטפון שלהם, או באמצעות הטאבלטים, והם מלמדים אותנו בעצם לצרוך אחרת, וככל שיותר ויותר חברות ייכנסו פה לארץ, אני מעריכה שתהיה יותר פתיחות לדבר הזה. גם לא לשכוח כמובן, שכל עוד לא מציעים איזשהו מוצר חדש ללקוח, הוא לא מודע לקיומו, וגם אם הוא מודע לקיומו, לא תמיד הוא יכול לרכוש אותו. אז ההתפתחות פה בישראל היא הרבה יותר איטית, כמו בהרבה דברים אחרים. אני יכולה להגיד לכם שמבחינת התשתיות במדינת ישראל, יכולה להיגרם פה, יש רגרסיה שנובעת מחוסר יכולת של חלק מהחברות, למשל חברות הסלולר, כנראה יהיה להשקיע בתשתית מתקדמת. יש קושי אמיתי כתוצאה מתחרות שמשתוללת פה כבר הרבה מאוד שנים.
רגע, זאת אומרת, תני לי להבין, כל חברה חדשה שנכנסת כמו נטפליקס, כמו דיסני, בעצם דורשת עוד משאב בתשתית.
הם צריכים יותר קפסיטי, נכון? לגמרי, בוודאי. זאת אומרת, לא סתם כל העולם הולך היום לסיב אופטי. סיב אופטי זה בעצם תשתית שהיא לא מוגבלת, אוקיי? לא בדאונלוד ולא באפלוד. היא מוגבלת רק בגלל הציוד קצה שנמצא בכל צד של הסיב. זאת אומרת, בשרתים מצד אחד של החברות, ובמכשירים שאנחנו מחזיקים בצד השני.
בממיר?
בממיר. Okay. זאת אומרת שככל שהיכולות של מכשירי הקצה ילכו ויגדלו, במקומות שיש סיב אופטי, יהיה ניתן להעביר שידורים ב-4K, ואולי אפילו בטכנולוגיות יותר מתקדמות בעתיד, וכמויות הרבה יותר גדולות. צריך בשביל זה קפסיטי. התשתית צריכה להחזיק את הדבר הזה, אחרת אתה תצפה באיזושהי תוכנית, בוא נדבר רגע על ספורט, בשעת C, ופתאום ייפול לך האינטרנט, ולא תוכל לצפות, כי יהיה בעצם צפייה שהיא מאוד מוגברת, של כמות מאוד גדולה של אנשים, והתשתית לא תוכל להחזיק את זה.
וכרגע התשתית, את אומרת, היא...
אם מסתכלים, תראו, בישראל יש כבר התפתחות של תשתית קווית שהיא סיב אופטי, סלקום ופרטנר נכנסות לשם, בזק עדיין לא מפעילה את התשתית שלה, שהיא כבר פרסה חלק ממנה, אבל בגלל בעיות רגולטוריות ובגלל שינויים, גם במשרד התקשורת ובעיות עבר, נוצר בעצם איזשהו שסתום, והשסתום הזה יכול לתקוע פה את התשתיות. אנחנו היום רואים את זה בעיקר בתחום הסלולר, וברצון של משרד התקשורת מצד אחד להגיע ולעבור ל-5G בשנים הקרובות, כשהחברות בעצם היום לא מחזיקות אפילו לא 4G. זאת אומרת, יש פער מאוד מאוד גדול במה שמשרד התקשורת רוצה ומבקש מהחברות ליכולת שלהם, כתוצאה משינויים רגולטוריים שהיו פה בעבר, ושינויים שהיו בשוק, שהובילו אגב לרמות מחירים מאוד נמוכות בסלולר, שאינן מצדיקות היום השקעה בתשתיות מצד החברות. היום אתה משלם במקרה הטוב 29 שקלים עבור גלישה ושיחות וכל דבר אחר שאתה עושה בו שימוש בטלפון הנייד שלך, כש-29 שקלים עולה לך בערך מנת פלאפל, אולי אפילו כבר יותר, אני לא יודעת. אי אפשר, יש בעצם, אנחנו נמצאים בישראל באיזשהו מצב של אסימטריה ושל חוסר איזון, וצריך לאזן את השווקים ולתת לחברות מספיק מרווח נשימה, כדי שהם יוכלו גם להשקיע בתשתיות, כי המדינה לא משקיעה בתשתיות תקשורת.
למה? זה לא אינטרס?
זה אינטרס כלכלי, מדיני, ביטחוני, אם אתה שואל אותי, אוקיי? אבל עד היום ההשפעות
לא,
האלו...
לא, אולי אפשר להגיד שזה באמת אחריות של החברות.
תראה. חברות ה...
על איזה סדר גודל גם, סליחה, איזה סדר גודל אנחנו מדברים של השקעה?
מיליארדי שקלים בתשתיות מסוימות, מיליארדי דולרים בתשתיות אחרות. מדובר על סדרי השקעה מאוד מאוד גדולים, אוקיי? החברות שוב פעם צריכות להרוויח מספיק כדי להשקיע מספיק. שוב פעם, לא צריך להביא אותם בחזרה למצב חזירי כמו שהיה לפני עשור, שאז בעצם אנחנו שילמנו על הטלפונים שלנו מאות שקלים, במקרים מסוימים אפילו אנשי עסקים היו מגיעים לחשבונות של אלפי שקלים, אבל מצד שני גם הקצה השני הוא לא טוב. שום דבר שהוא דרמטי לא יעשה טוב לשוק. מצד אחד, כמובן, לא צריך להפוך את החברות האלה לחזריות, כי זה לא טוב לצרכן. מצד שני, הצרכן הולך לשלם מחיר מאוד מאוד כבד על זה שהוא היום משלם 29 שקלים בחודש למכשיר הסלולר שלו.
זה ברור שמדינה קטנה כמו ישראל, בעצם זה שיש שש חברות היום של סלולר?
שש מפעילות תקשורת ברישיון, ועוד שחקניות MVNO
שהן... זה ברור שהתחברות היא... יש שהתחרות גדולה מדי, יש יותר מדי חברות. העניין הוא פה שיש פה גם את האפקט הפוליטי בסופו של דבר. היה מהפך, חברה אחת רצתה להיכנס, חשבו כן יהיה מיזוג אולי בין חברות, או לא, בואו, התחרות היא הדבר הכי חשוב, ונתנו לעוד חברה להיכנס, ואז המחירים נשארו למטה. אז נכון שתחרות זה חשוב, אני האחרון שיגיד שלא צריך תחרות, אבל לפעמים צריך לתת גם לשוק לעשות את שלו. זאת אומרת, אם בשוק מגיעים למצב שהתחרות גדולה מדי, ואחת החברות לא מחזיקה מעמד, אז לא צריך גם בכוח להחיות אותה. אני חושב שהממשלה לוקחת פה את שני הצדדים, מתערבת בשני הצדדים. והתערבות ממשלתית בדרך כלל, למעט מקרים מסוימים, שהם באמת עיוותים, היא בדרך כלל פוגעת. גם בצד של לייצר תחרות, וגם בצד של למנוע את התחרות, שפשוט צריך לתת לשוק לעשות את שלו, בסוף הוא יגיע לאיזון.
אבל זה תשתיות, בדיוק כמו שאילנית אמרה, זה תשתיות חיוניות.
תשתיות חיוניות, ובשביל שיבנו אותם...
בעבר לראות את המשחק ספורט בשידור חי בלי הקפיצות, זה תשתית
שהיא חיוניות. במיוחד את 10 דקות הראשונות, כן. כן, אני חושב שבסוף, למרות שזה תשתיות חיוניות, שהממשלה תבוא ותבנה את התשתיות, ואז תזכיר אותן לחברות, ואיך אתה מזכיר אותם לשש חברות שונות, שלכל אחד יש מספר מנויים אחר, ומשתמשים בזה בהיקפים אחרים, שגם פה השוק צריך לעשות את שלו. אנחנו מדברים פה על קווי חשמל, אנחנו מדברים פשוט על שיפור חוויה, זה בעיקר שיפור חוויה, צריך לזכור, חיוני במובן שצריך תקשורת, אבל זה בעיקר שיפור חוויה, צריך פשוט לתת לשווקים, להתנהל כמו ששווקים מתנהלים, לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים צריך סבלנות, לוקח זמן עד שהתחרות גדלה, ולוקח זמן עד שהתחרות מגיעה לאיזון טבעי, אבל זה מה שצריך לעשות. שמענו לפני שבועיים בתקשורת על זה שמשרד התקשורת כבר בוחן, איך הוא יעזור לחברות הסלולר להגדיל את הרווחיות, כדי שהן יוכלו לעשות את ההשקעות. אפילו ראיתי באיזושהי כותרת על מחיר מינימום. כל הזמן דיברו על זה שהמחיר צריך לרדת, עכשיו מדברים על זה שיהיה מחיר מינימום. מחיר מינימום גם בהגדרה זה עיוות. צריך לתת לשווקים לעשות את שלהם. נכנסת פה שאלה נוספת, שהיא שאלה פרסונלית, שר האוצר, לכשיהיה, מי יהיה? הרי שר האוצר הקודם, שיכול להיות שיהיה גם שר האוצר הבא, כל נושא רפורמת הסלולר זה נושא שהוא הוביל, שהוא חתום, לבוא כשר אוצר ולאפשר איזשהו ריוויינד, להחזיר את הגלגל קצת אחורה, יכול להיות שזה יהיה בעייתי מהבחינה הזו, אז יש פה גם שאלות פוליטיות, פרסונליות, צריך לחכות ולראות. קשה לראות מצב שזה משתנה מאוד בשנה, שנתיים הקרובות.
הדרג המקצועי במשרד התקשורת, אני חייבת לומר, למיטב הבנתי, אני מסקרת את שוק התקשורת בישראל למעלה מעשור, ואני מכירה אותו מספיק טוב כדי לבוא ולומר שהדרג המקצועי במשרד התקשורת לרוב, אוקיי, עושה את העבודה שלו כמו שצריך, גם אפשר לקרוא את דוחות מבקר המדינה כדי להבין שהרבה פעמים הדרג המקצועי מכוון נכון. הדרג המדיני הרבה פעמים, כמו שאורי אמר, מונע משיקולים אחרים. לכן בחנו מספר פעמים, זה לא קרה עדיין, אבל בחנו, ואני חושבת שצריך לבחון את זה פעם נוספת, בעצם להפריד ולהפוך את, את מה שנקרא היום למשרד התקשורת, למשרד שהוא מקצועי, עצמאי, ולא משרד שהוא מונע משיקולים פוליטיים. ואז זה יכול לעזור מאוד לשוק. בסך הכל, כן צריך התערבות רגולטורית בשוק שיש לו השפעה מכרעת על הכלכלה של מדינת ישראל, וגם על השפעות ביטחוניות, כי אפשר להתעלם מהעובדה שהתקשורת תופסת יותר ויותר מקום בהגנה על גבולות של מדינה, והגנה בכלל על מדינה, ותקשורת זה דבר שהוא חיוני, לא רק בשביל שאתם תוכלו לצפות בספורט, או שאני אוכל לראות ערוץ ויבה, אוקיי? ולכן יש צורך בהתערבות של המדינה, אבל ההתערבות של המדינה צריכה להיות במינון נכון, והיא גם צריכה לעשות בצורה רציפה. זאת אומרת, אם מסתכלים אחורה ומנסים להבין מה משרד התקשורת ניסה לעשות פה, הוא באמת רצה לבוא לטובת הצרכן, ובסופו של דבר לייצר גם קבוצות תקשורת. אממה, קרו כל מיני דברים בדרך, ושיקולים שהם לא שיקולים מקצועיים שהובילו את הדרך הזו, והתהליך לא הושלם, ונוצר די, בעיניים שלי לפחות, זו דעתי, נוצר כאוס בשוק. ובסיטואציה כזו, כשנוצר כאוס, בסופו של דבר, או שבאמת אחת החברות טיפול, או שיצטרכו לעשות כל מיני מהלכים שהם סינתטיים, שגם בעיניים שלי הם לא נכונים, כמו מחיר מינימום. מחיר מינימום אולי זה משהו שהוא טוב לדווח מאוד קצר, אבל זה כמו לשים פלסטר על חתך מאוד מאוד עמוק. אני לא רואה את היעילות של הדבר הזה. אני כן חושבת שהשוק, כמו שאורי אמר, אנחנו נמצאים בשוק קפיטליסטי, ואנחנו כן צריכים לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם. ואחרי שמשרד התקשורת מכניס תחרות מסוימת לשוק, אז גם לתת לכוחות השוק לעבוד.
מי סתם שאלה, מי אמר לנו שאם נקבע מחיר מינימום והם באמת ירוויחו, הם באמת ישקיעו את הכסף הזה בתשתית?
קודם כל, יש לך את ניסיון העבר, אוקיי? והחברות האלה כן השקיעו לאורך השנים בתשתית, והייתה תחרות אולי לא מספיקה באמת, כשהיו פה שלוש חברות.
שהקימו את תשתית הסלולר.
שהקימו את תשתית הסלולר, נכון. אני מזכירה לכם שנכנסו לפה משקיעים, אוקיי? שהקימו את חברות הסלולר, פלאפון הייתה החברה הראשונה, אחריה סלקום, ואחר כך הגיעה בכלל חברה סינגפורית שהקימה את פרטנר, והקימו פה חברות, הבינו את הפוטנציאל העסקי, הבינו את פוטנציאל הרווח, והקימו פה תשתית טובה שהיא עמדה גם בהשוואה בינלאומית, בהשוואה למדינות ה-OECD, אבל אם תסתכל עכשיו, אתה תראה שאנחנו יורדים כל הזמן, באיכות של התשתיות כאן, בהשוואה למדינות מערביות אחרות. תסתכל על מדינות מערביות, אוקיי? תסתכל על יפן למשל. יפן שהיא ענקית, כמות האזרחים ביפן היא, אנחנו אפילו לא קצה של היקף האזרחים שיש ביפן. יש שם שלוש חברות תקשורת סלולריות, היום נכנסת חברה רביעית. אוקיי, בשנים האחרונות. בישראל זו דוגמה ממש יוצאת דופן לשוק שהוא מאוד 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 קטן, שיש בו שש מפעילות תקשורת. זה באמת יוצא דופן. כשהכניסו את התחרות, עשו את זה בצורה לדעתי לא מבוקרת. אז היא הייתה טובה בהתחלה, נכון, אבל הם הרחיבו והגדילו אותה, וגרמו בעצם לחוסר איזון, כמו שאמרתי, בשוק התקשורת המקומי.
אוקיי. Okay. 100%. תודה רבה שהזנתם. נשתמע בשבוע הבא.
תודה רבה.